יום שני, פרשת שרי. שלום לכם ידידיי, אנחנו עדיין בעיצומו של בין הזמנים. אנחנו מתחילים פה עם מאמר נפלא של משה גוטמן. מאמר נפלא שהתפרסם בעירור חוזר והמודיע. אם גם אתם הורים מיטיבי שבט, מאלו שמכירים את הכנרת רק מחלון האוטובוס למירון בלג בעומר, הטור הזה במיוחד בשבילכם. א', שלומים וברכות לך ילדי, כאן מדבר אבא שלך. שאתה חושב, נכון לעת אותה למושלם רב יכולות. למען האמת זה עידן ועידנים, רציתי לחשוף בשיחה אחת ולתמיד את אי המושלמות שלי. אולם התארכה השעה ונדחתה שוב ושוב, בשל אי נעימות מסוימת שכרוכה בחשיפת אי מושלמותי. דחיתי את הרגע הגורלי משנה לשנה, קברתי אותו תחת ערימה נודדת של תירוצים מומצאים, נעדרי אמינות ודי מפוקפקים. לא עוד! הבשילה השעה! האמת, אין לה מנוס ועלה להיות בישנית או פחדנית. הנה בא הרגע שבו אטיח באומץ רב את האמת כפי שהיא. הנה הוא הרגע שאחריו כל מה שידעת על אביך עומד להשתנות. ובכן, דע לך בני, כי אביך אינו תאילן. דע לך ילדי, ודע זאת היטב, אביך בור ניבר ואמר את גמור בכל הקשור להתמצות כלשהי. מפת הארץ, אין לו להביך שיג ושיח ומושג מסלולי טיול, הליכה, ריצה, רכיבה, דהירה, זחילה, שחייה. אינו מכיר אביך לא נחלים, לא ודיות, לא ערים, לא גבעות, לא מדברים, לא מדבריות ולא יערות, לא מפעלים ולא מפלים. לא אתרים היסטוריים, לא אתרי סנפלינג, לא משלי סוסים, לא נתיבי ג'יפים. זהו, נאמרו המילים. המילים המסגירות מלא יותר וידוי יצאו מפי ואינן שלי עוד, עד אתה הייתי בעלים עליהם. בידי היה לסוגרן, בידי היה לשומרן, מעטה שנאמרו כפי שהן, נעשו עצמאיות, נעשו את דרכן המסוכלת ומרחפות במרחב החופשי עד בן אליך. תחזיק מעמד ילדי, אחרי הלם הראשוני, נוכח גילוי המריש, אפרט, אנמק ואסביר. אינני אוהב טיולים, פשוט לא, אינני עושה בהם לא טעם, לא עונג, איני חש מכוחן לא הנאה צורפה, לא חוויה רצופה. איני אוהב להתקפח תחת קרני שמש באשר הן, או להזיע, בעומדים מרוצה ומאושר מעל גבי דברשות של צוקי מדבר מחודדים, שנדרשו שעתיים להגיע אליהם. איני מחבב הליכה מרובה, לא לחום שמש, לא לאור ירח, לא את הטיפוס המייגע, לא את הנואשות המזדחלת יחד עם העייפות, ולא את פירוק עצמות הגוף באפייה איטית על אש נמוכה, וגם לא את הגערות המושתקות או לא. הנשפחות לא אחת על שלל המרכיבים האנושיים של הטיול ברוגזו בפס. הנה אני מכיר את מפת הארץ. לא לאורכה, לא לרוחבה, גם לא לחצי אורכה ולרוב הרוחבה. רבותה, אתם מבינים את הרעיון וזה ממשיך וממשלף. אתם יכולים לראות בהפותח, ליהנות מכל משפט, מכל מילה. והוא מסיים, הוא מסיים פה, שבינתיים ברגעי משבר, כשחבריך השתפכו בחוויות הטיול, שהרי אין טיול מושלם ואין החוויה מושלמת בלי לחזור ולנקר את עיני מי שלא נמקח לטיול. הרי מעיניך לבד יתנקרו חליל, עשה פניך אופטימיות אל האופק הרחוק, אל העתיד המושלם, העתיד הטיולי. אל תבוש עם ההווה, אל תחלם בלקות אביך ובמוגבלות הטיולית שלי, כי עוד יבוא ימים שבהם תכיר את מפת הארץ לאורכה ולרוחבה, לגובה ולרפייה, או שלא. או שתרים טלפון מן הזמנים ותבקש לשאול ממני את שימקה ואת גשר צער ואת החסידות למורת רוחו של ילדך. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. מה יצא נפלא שסיפר הרב הגאון רבי יוחאי אשכול בשליטה בשיעורו, כפי ששמע בכלי ראשון, ומנבא כאן כמעט כפי ששמענו מפיו. זה התפרסם במשנתה של תורה. אני זכיתי להכיר את הרב הגאון רבי יוחאי אשכול מרכסים. הייתה זו קבוצת אברכים ומספר שעסקה בהצלת נפשות צעירות בניסיון להעביר אותם לעולם הטהרה. הישיבות הקדושות הייתה הצלחה בידם. הצליחו להגביר השפעתם הטובה, המשפחה חילונית. גמורה שבאה להביא המשפחה רגש חם לעניינים שבקדושה. והשכיל להבין את הצורך בקדושת התורה. ובנם, אלם חמודות, צעיר, נרשם לישיבה קטנה מן המובחרות. בכישרונות שלו, הוא היה ממוצע ומטה, היכולת הלימודיות לא היו מן המשופרות, אבל איכשהו הצליח לשרוד את 3 שנים בישיבה קטנה, והוא עומד לשיעור ג', את 2 שנים הוא הצליח לשרוד בישיבה קטנה, עומד לשיעור ג', הוא מתחיל לדבר ישיבות גדולות, והוא התחיל לחתך שאיפות, הוא רוצה להתקבל לא פחות ולא יותר מישיבת אור ישראל המפורסמת. והוא עומד על כך בכל יכולת ההקשיות שלו, הוא אומר, אני אלך רק לישיבה הזאת, ניסו להניע אותו, אמרו לו, זה לא פשוט, לא הולך ככה. כל אחד הישיבה שמתאימה לו, לא קל להתרגל, ישיבה עם כישרונות, אבל הוא אמר, אני הולך ורק לשם, ככה בהקשנות. טוב, הראש שיבה ראה את זה, אין לי מי לדבר, הוא אמר, לפחות נשכנע אותו להיבחן ליתר ביטחון בעוד ישיבה. הוא הסכים, נקבו לו 2 מבחנים, אחד בישיבה, 3:00, ואחר, ואחר כך 3:30, בדיוק צריך להיות בישיבת אור ישראל. טוב, כבר סיכמנו שהיכולות הלימודיות שלו היו בינוניות, וכשהוא ניגש למבחן בישיבה הראשונה, הוא מיד נכשל איך זה נראה המבחן, אז הראש הישיבה אומר, נו, מה אתם לומדים? אז הוא אומר, פרק האומנים, בטח אתם מכירים מקושת רבי עקיבא איגר לסוגיה, לא יודע. הרשיבה אומר, אומר לכם 2 מהלכים. טוב, שיהיה בהצלחה. טוב, בפנים עצובות הוא ממהר לכיוון אור ישראל. התחילה הכרה לחלחל בו. שזה לא קל. מולה הוא רואה את ידידו בוגר הישיבה, מבקש ממנו יצא בתושייה. הוא אומר לו, אם רבי גל ישאל אותך מה זה מיגו, אז נסה לאן להגיד לתוירס. תגיד לו, לא יודע. טוב, שעת המבחן הגיעה. נו, הוא נכנס ביחד עם עוד 3 חברים, זה הלך בערך ככה. הראשי ושואל רבי גל, שואל אותה, מה אתם לומדים? פרק האומנים. בטח אתם מכירים את ישיבת רבי עקיבא איגר לסוגיה? אז הבחור הראשון אומר, לא יודע, הבחור השני אומר, גם לא יודע, אבל הבחור שאנחנו מדברים עליו, הוא הרי שמע זמן קצר לפני זה מהראשי ואת הקושייה, אז הוא אומר, כן, זה הקושייה, והוא אומר אותה. הראשיבה אומר, נו, את התורות אתם יודעים, אז הבחור ראשון לא ידע, שני לא ידע, אבל הבחור שלנו, הוא כבר אומר ככה התירות. כן, כמו שהוא שמע מהראשיבה. הראשיבה אומר, יש לכם קושייה טובה לרבי עקיבא איגר, אז את הבחורים הם אומרים, לא יודע, אבל הוא אומר, כן, זו הקושייה. אז הראשיבה אומר להם, יש לכם עוד מהלך טוב, אז אתם לא יודעים, והוא אומר, בוודאי. טוב, הראשיבה אומר, אני אשאל לכם שאלה אחרת, מה זה מיגו? אז הבחור שם אומר, מיגו מתוך, דהיינו. הבחור השני אומר, מיגו זה שאם אנחנו מסתכלים, וכו' וכו'. אבל הבחור השלישי אמר, לא יודע, בדיוק כמו שהחבר שלו יעט לו כמה דקות קודם. הראשי אומר, אותו אני רוצה לישיבה. 6 שנים, רבותיי, ישב הבחור והתמיד, עלה ונתעלה במאמץ כביר. בהקשנות עצומה. התגבר על כל המכשולות, התעלה על כל היכולות, בניגוד לכל הציפיות. וכך לא הייתה עין שלא דמה תחת החופה. והיום, היום הוא מכהן, פאר כרב וכמורה צדק, באחד היישובים. אנחנו ממשיכים, רבותיי, עם חדשות של דירשו. יש פה דברים מעניינים יותר. סיום השס, אירועי סיום השס של דירשו, הפכו כבר... הפכו זה מכבר לשם דבר בעולם החרדי כולו, מעשיים הענקיים ביחלי עד אליה בתל אביב ועד אירועי סיום השס בתפוצות. כולם בראשות מרון ורבון גדולי התורה שמטריחים את עצמם לכבד בגופם את רבבות למדי הדף רמי בכל הרחבי העולם. בדיר שהוא מתייחסים מסוים לא רק חגיגה של שמחה לרגל סיום השס, אלא גם כי יראות פתיחה מהדהדת וקולנית, במיוחד בתחילתו של מחזור לימודים נוסף. המציאות מוכיחה פעם אחרי פעם שככל שעושים יותר רעש ופרסום מסיום השס, כך גדל משמעותית מספר המצטרפים ללימוד המחזור הראשון, במחזור החדש, סליחה. זו הסיבה שמשקיעים, שידיר שמשקיעים בערבים האלה את המקסימום האפשרי, מביאים את מיטב בעלי מנגנים, התזמורות המקצועיות והמפורסמות ביותר, עורכי הפקה יוקרתית ברמה שאין לה מתחרים, עושים כל מה שאפשר לחבק התורה, לחבק את לומדיה. ופחות מכך מבקשים ופועלים להטמיע עוד ועוד בתודעה הציבורית שיש סיום של מחזור הדפיים, יש רבות אנשים ששמחים ומאושרים בימים האלו אחרי שזכו לסיים את השס כולו, זה בעצם מעביר מסר נוקב וחודר, שאומר בצורה ברורה שגם לך, גם לשכן שלך ולחבר שלך, לכל אחד, יש אפשרות להצטרף. כל אחד יכול להיות בין החוגגים שיסיימו את השס בפעם הבאה, בעוד כשבע, שבע וחצי שנים. אז לוח הזמנים המלא, לנוכח תחילתו של גל פניות מרחב, בקשר לאירועי הסיום, הסביר שהוא מרגיש כשירות לקורא את לוח הזמנים שהיא לסיומים הגדולים שיערכו על ידי ארגון בעזרת השם, בארץ ובעולם כולו, הסיום המרכזי ביד אליהו יעבר בשידור חי, כאן באתר סביר שהוא בעזרת השם. אז המעמד המרכזי יהיה ברצות השם בירושלים, המעמד המרכזי הראשון, יהיה בארץ השם בירושלים מוצאי שבת חנוכה, למד כיסלב, שבת פרשס מיקה, שבה מאוחר יותר, חס בטייבס, סטף שימפי, מעמד הסיום מרכזי במנצ'סטר, זה יהיה ביום ראשון, פרשת ואיכי, באותו שבוע ביום חמישי, פרשת ואיכי, קיים המעמד העולמי המרכזי בהיכל יד אליהו, בכל רינה והמון חוגג, מתאריך שתבט תבט, שגם הוא יעבר שיעור חייל את זה אתר דירשו. שבת קודש פרשת ואיכי, הקונבנשן השנתי הגדול של דירשו, באוקספורד, שכנת בלונדון, מוצאי שבת יהיה סיום מרכזי של אנגליה, השתתפות קהילות ונציגים מהקהילות החרדיות ברחבי אירופה, כולה, ואלפים מתיישבי לונדון מהקהילות החרדיות בבריטניה, למחרת יהיה בצרפת, בפריז, שלושה ימים אחרי זה ביוהנסבורג, אחרי זה הסיום הגדול והמרכזי בניו יורק וארצות הברית יהיה ביום ראשון, י"ד שבט, פרשת סיסרוי, אירוע הסיום זה יהיה בארגנטינה, בונוס איירס, ככל הנראה יום ראשון כ"ו אדר, של רצונם של תושבי הקהילה היהודית לחגוג את מעמד הסיום יחד עם בניהם הבחורים שלומדים בישיבות הקדושות, מחכים עד שהם יחזרו. כרטיסי הכניסה, רבותיי, זו השאלה שעומדת לכולם בגרון, כרטיסי הכניסה לאירוע הסיום, בדרך כלל מדגישים שההשתתפות במעמדי הסיום בירושלים בתל אביב תהיה סגורה לנבחני הארגון במסגרת התוכניות השונות. לפי סדר עדיפויות וקריטריונים שיקבעו בעזרת השם על ידי הנהלת הארגון. תבחני נדיר שמבקשים את הזר בסבלנות, כשתחל חלוקת הכרטיסים יהיה פרסום מרחב כדי לידע את כולם. בשלב זה מוקדם עדיין לטפל בנושא של החלוקת כרטיסים. מבקשים לא לפנות טלפונים מיותרים, משקיעים מאמצים, משאבים רבים. כמו כן, מעבירה הנהלת נדיר שכשהחל מראש חודש שלו, תיפתח הרשמה גדולה לתוכניות כנושאז. כנמטרי, כנמשנייס, עבור אלה שרוצים להצטרף ללימוד ולמבחני הדפיים בתחילת המחזור הבא. בתחילת המחזור הנוכחי, רבותיי, השתתפו במבחנים למעלה מ-15,000, השתתפו פה 15,000, לומדי הדפיים, הצפי שהפעם זה יהיה עוד יותר גדול. מכאן תצא קריאה לכל מי שבשם ישראל יחונה, בואו השתתפו לאותם רבות שכבר ניסו והצליחו. התחילו את השס יחד עם כל עם ישראל. מזמנים להתקשר ולהירשם בראש חודש אלול למשרדי דיר של 02-560-900. ובהצלחה לכולם. ואנחנו ממשיכים עם פינת חינוך. יש פה דברים נפלאים של המאמר שנפלא של הרב פנחס דרייר. תקשורת זורמת עם ילדים מתבגרים, אינה בגדר לוקסוס, תנאי הכרחי להצלחה בחינוך. תקשורת בריאה נכונה וזורמת שני הצדדים היא החינוך עצמו. ומביא דברי השלה, שכל מה שקשור לעשה טוב זה מונחה רק בגישה חיובית. כל ערך, כל מצווה, כל הנהגה שרוצים להנחיל לילדים, תוך גישה חיובית דווקא. שזה הדבר הבסיסי שגורם רצון לקבל מהקשר בריא וזורם. תקשורת לפיה מביאה לחיכוכים, תקשורתים. כשמדברים על קשר בבית, יהיו כאלה שישי ירים וגבי, שאלו תקשורת בבית, מי לא מתקשר? נו, מוזמן לבקור, תראה איך הכל זורם, נשים פקודות, על מי מבצעים, מה הבעיה? מה העניין לסדף כל דבר? התשובה שלא מדברים על תקשורת בנוסף, יחסי עובד מעביד. מדברים על תקשורת בריאה, מצטטים תקשורת של תוצאות מראה בגיל ההתבגרות. שהילדים יראו בהורים את האנשים שקרובים אליהם, יראו דמיות שאפשר לשתף אותם. בכל התלבטות ומצוקה, בכל שאלה וקושי, בשטח לצערנו המציאות לא ככה. היכולת שלנו כהורים לסייע בצורה מיטבית נובעת מהעובדה שאת התכונות ירשו הילדים מאיתנו ההורים, שאם אתה רואה את הילד, אתה רואה את עצמך בקטן, אתה רוצה לקרוא לו, בוא, בוא צדק, אני אגיד לכם בדיוק מה אתה חושב ומרגיש, רק נשתף נעזור לך, אבל לצערנו, חסימה בתקשורת, מונעת היכולת שלנו לעזור לילדים בחלקים שבהם יש לנו ניסיון רב כל כך, וחבל. כי הרי מי שמסוגל באמת לעזור, מי שמסוגל להבין את הנער או את הנערה בצורה טובה ביותר, יותר מכל ילד זאת אומרת הפרחת שנזהרים, שמכירים את הילד מקטנות ואת הרקע, כל מי שמסביב. השם יעזור לנו שנזכה להצליח ולרבות נחת. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם פרשת השבוע. ובכל בוחר השם לי יש לו לעם סגולו. יש כאן לקט נפלא מתוך ההגדה דויר שטוב. לקט נפלא מגדולי ישראל על הכרת הטוב במייסים טויבים. על החשיבות של עניין הכרת הטוב לומדים ממייסים שקרה בסלובודקה, מהתגובה של הסבא זצל. אחד הימים הגיע לסלובודקה סיני, שלבוא שבוטיל ברשת סינית. טוב, המראה היה לו שגרתי, מוסך תשומת לב. הילדים בשבילהם זמן אחד להשמחה בסלובודקה, מתחילו לרוץ אחריו, לצחוק עליו. אבל הסבא ראה את זה, הרים את המקל ואת אמרת, הם לא מתביישים לצחוק, אנחנו שותים את התה שלהם. תלקו מכאן ילדים. אמנם אין שום הצדקה לצחוק ולילוג מאף אדם, אבל מה הסבא? מה תפס אותו? למה להפסיק להציק? הקור הסטויב לאותו בן אומה, שמשם בא התה שאימנו אנחנו נהנים. בפורים, אחרי קראת המגילה, מזכירים את טבעת חרבוינו. מה שאומר שזה היה ליאונובי בדמות חרבוינו. למה אנחנו מזכירים את חרבוינו לטובה? מה עושה עבורנו? זה מובן בספר האורס. כיוון שאליהו נובי השתמש בצורה והתמונה שלו, וחייב הדבר הכל עושה טוב לזכרו לנצח, ולהודות לו, ככה מובן אומר הרב רב דורון דוד גולד. עוד מעשיר נוסף של חיוב בגודל החיוב הכרת אותו מספר הרגון לצדיק משפטקי ומשקובסקי. סבר שבאופן קבוע, כשהם דברים הרב שח, פניו היו שוחקות מהירות. זכורה לי שפעם אחת הוא החמיץ תנים שדיברתי איתו, מה היה? הוא אומר, קיינתי בעבר כמגיד שור בישיבה של הגאון רב חיים סרנז אצל הצעירים. באותו תקופה הוא עשה כבר כמעט ישיבה גדולה, הוא רצה שבחורים מסיימי הישיבה לצעירים, יעלו לישיבה, היו שבחורים מצוינים. אבל הם לא רצו. ישיבה אחת אישה, מי יודע אם תצליח? אז הלכתי ביחד עם הרבה זר גולד שליטה על הרב שח. צאנו לפניו את הנידון, הוא שמע את הדברים והגיב, מה עם הכל הסטרפים חייבים? אז חשבתי ואמרתי צורות כמו, את מי הוא רוצה לישיבת המצוינים? ולהם הרי אנחנו צריכים להודות, שיסכים להיות בישיבתנו. לא מהם מחרבים מהכור הסטויב. רק הרב שח שמע את הדברים האלה, הוא החמיץ, עיוות והחמיץ את הפנים, כי אחד ששמע איזה בשורת איוב, אחד שהולך לזרוק אותי מהבית. הבנתי שאני לא צודק, מכאן מביא עד בקרת הטוב עוד כמה היא. סיפר בלזר רודקובסקי, נכתב ברזל שמורישים הורים לילדים לא מגדלים בגובה הרכוש, אלא במידות הטובות ובחינוך שנתנו להם. סיפר שאסף כסף לפחות צריך להגזקה, והצעניין על האפשרות הכלכליות של יהודי פלוני, זקן בן מעל 90 שנה. הוא אמרו אנשים בחמלה, השיר גדול אבל קבצן ופרנק, הוא לא ייתן שקל לגזקה. אני אצליח להוציא ממנו. אני אפילו אליו את כל הכישורים שלי בעניין. טוב, בשם ההצהרה של אחד השומעים, אז בשם ההצהרה שלי אמר אחד השומעים, כמה שתצליח, אני אתן לך פי 10. אתה רגוע, החזרתי לו, אבל תתכוון לי פשיטת רגל. הלכתי לבית של הזקן, נשארתי שעתיים, נראה לי שביבן כמזרח יעלה והורית הרבית, תפסת על צרות צבורות, נשאר רק עם 18 מיליון שקל פה, 14 מיליון שקל שם, ובסוף הצלחתי לשכנע אותו להרים תרומה יפה, מבטיח שבראש חודש הוא ייתן נפסק. כולן אמרתי לזה שהתווכחתי. המצב גרוע. הגעתי לה בראש חודש מלא תקווה, הוא פשיט לי בחגיגיות שקל, הצלח 18 שקלים. עד היום, אומר רביטקובסקי, השקל זה שמור אותי למזכרת. העשיר חי אחר כך, עוד שנתיים בהם הוא נהנה מהאושר שלו, כיום הוא בעולם שכולו טוב, לא נשאר לו כלום. אוי אדם, כמה אומלל. תסבור שהילדים שלך ידוע לך על נכסים שישרת. תדע לך, ככל שתשאיר להם יותר, ככה הם יריבו אותך. תספר על מיליונר שישאיר ראשה של 50 מיליון דולר. הילדים רבו מי צריך לשלם את המצבה. לעומת זאת, הוא אומר, סבתא שלי, מצד האמא, לא ישאיר שום נכסים, רק דירה. במשך 15 שנה רבו ששת האחים והחיות, כל אחד מסביר למה לא מגיע לו לקבל את הדירה? כל אחד טענו, הבנות אמרו אחרת לו, הבנות להרשות, לא צריך לקבל, הבן הגדול טען שהוא כבר זקן, בן כבר צריך את הכסף, בן אחר, טען שכשקנו את הדירה אולי השדר בכסף, וכולי וכולי, 15 שנים הם רבו והדירה עמדה שוממה. אמרתי לאמא שלי, אני לא יודע מה הירושה שאת השירה, אבל החינוך המיוחד שהתבד בנו שווה 100 בניינים במרכז תל אביב. עד כאן דברים נפלאים בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי. יש לנו פה רגע, יש לנו פה גם כל העם, תזכורות ודברים מעניינים לבין הזמנים. נגיד זה ממש בקצרה, זהירות בזמן קרישפה. כל השנה נזהרים, גם בין הזמנים, זהירות מקום הסקויאנים, יש מידע בהתאחדות כהנים, ואת המדריך כהני הרב יצחק שפירא, הרב יוחנן לומברד והרב מור, זה מפרסם הרב אליהו הכהן, הרב אליהו הכהן בייקל, רב התאחדות הכהנים. אתם תוכלו לראות בפותח את הטלפונים של כל שמי שהזכרתי. יש הגרלה גדולה של ארגון המבורך הסבורך, על ברכס המוזרים, כל אחד שיבור לפתוח ברכון או סידור, עם השתדלות בכוונת המילים, הוא ייכנס להגרלה, כבר רץ ראשון 500 שקל, שני 200 שקל, שלישי 100, רביעי 50, הכל במזומן. כל פעם שהתפללתם או ברכתם, מצטרפים להגרלה. אתם גם מוזמנים להתקשר לארגון המבורך הסבורך, שגם הטלפון שלו מופיע. עוד מביא פה מישהו שהוא מהיר, שבכל מערכת התרומות והמצ'ינג שהוא השתתף, אז בשיח, אם הכל אוטומטי מסתיים במילים, התרומה התקבלה, כמו שהיה מצפה למילה תודה וישר כוח. חשמל קשר לבין הזמנים. תאורת חירום, מבקשים לגשת לגמח, כי יש מחסור גדול בגמח בגלל זה, בדבר הזה. בדק בית קצר לבחורים, הבנים חזרו מהישיבות נמצאים בבית, זמן לקנות ציוד גשמי לבחורים ולשאר המשפחה. זמן מוצא לבדיקת חפצי הקודש. חומרי עזר לנגינה, מישהו מביא פה, שהוא התוודא שאפשר לקבל אקורדים וחומרי עזר לנגינה, כולם על טהרת הקודש מזרמים חרדים. מה שחוסך את הצורך להיחשף לחומרים אחרים. כל זה, זה גם התפרסם ברשות הרבים של תד נאמן בזמן האחרון. ואנחנו משיכים לשוט היומי. בסוף שנת הלימודים ארגן אחד ההורים של ילדי כיתה ב' קניית מתנה למלמד. הוא נתן פתק ליד הבן שלו, עם הודעה להורי החברים שישלחו 500 שקל. אחד ההורים טעה, חשב 45, שלח את זה. החזיר לו 30 שקל. אבל הבן איבד לדרך את הכסף. אבא מארגן מרגיש לא נעים, רוצה לשלם עוד פעם 30 שקל לאבא בעצמו, שלא יאבד. אבא משלם טעם שכיוון שהוא הסכים לקבל דרך הילד, ככה הם סיכמו. כסף שניסר ביד הקוטון, יש סיכוי שסביר שזה יעבד. אז ראשית התשובה יש להם, אומר הרב שוורצור. הכרת הטוב למלמד זה דבר חשוב, ראוי להביע את הערכה, אבל התופעה שאחד מתנדב לקבוע סכום ולקבוד אותו מההורים, שהרבים מעמלים בתורה מתוך הדחק, מתרוגים בהוצאות אליו, וכי אומר, זה יש בעיה. יש כאלה שנאלצים לתת נגד רצונם בגלל הנעימות. יש בזה ריח גזל, כי אין סודה שאינה מספקת לבעליה. העיקר זה להביע הכרת הטוב, אפשר לשלוח פתק תודה, זה נשמע יותר בזיכרון של מלמד. זה כמו שהוא שמע מכמה מלמדים ששומרים את מכתבי הערכה של ההורים כפיהם. לגוף הנידון, הוא אומר, כל אחד שרוצה להתחייב, אשריכם ישראל, שכל אחד רוצה לקיים את חובתו. תג בשוכנו, שאם שלח כסף ופרעון וחוב ביד קוטון, ידע את המל זה. אז הוא לא חייב באחריות, וגם אם הוא לא אמר למלווה בפירוש שיפטר, כיוון שהוא הסכים שישלח ביד קטן, וידע שהוא לא נשמר, פטור בזה. ואנחנו משכים דף עמים והלוך הרבותה, אנחנו עוזים בשעה טובה בסימן תוף י' צעיף א'. אירו, תחומים שבל הבית, תבואו בני המשפחה, פרטי הדין, על זה נלמד היום וגם נוכל לשמוע בשלוחה אחת בשיעור יותר הרבנים הרעיונים, לגדול בתורה ולרוות לחץ. וכדרכן נלמד גם אנחנו נתנה הדף רעים בהלוכה. אין אדם יכול לעשות עירוב תחום עבור אדם אחר, שלא מדי איתו. אבל שבכך מקבל את התחום של מקום העירוב, הוא מפסיד את התחום של המקום שבו שעה בזמן בן השמושת, בשם הוא לא חפק בכך. אפשר להערב עבור אדם אחר והוא לא יודע על כך לאחר מכן, אבל יש לו יודע לפני גיסת שבת, כדי שההסכמה שלו לקניית מקום השביתה תהיה ידועה בשעת תחולת העירוב שהיא בקניצת שבת. אבל אחד שמערב עבור אשתו והילדים, לא צריך להודיע לפני קניצת שבת, כי מסתבר שהם יסכימו למעשה הבעל ואב, כך שבקניצת השבת כבר ידוע לנו כמעט בוודאות שהם מסכימים לעירוב, ולכן, כשיוודע להם בשבת על העירוב, הם יכולים להחליט אם הם רוצים בו. העירוב קיים. אישה שירבה עירוב תחום מן השירבה או שירבו עבורה, כל עד שמתחת לגיל 6 נשללים מאליהם בעירוב הזה. זאת אומרת שהם כשולים לאמא שלהם, והם כביכול כחלק מגופה, גם אם היא לא רוצה מזה. והסיבה, בגלל שבגיל זה הם כרוכים אחרי האמא, לא יכולים להישאר בלידה. וגם אם אבא עירב עבורם עירוב תחום מן כיוון אחר, זה לא חל, כל שכן שהם לא נכללים בעירוב שעירב אביהם עבור עצמו. ויש אומרים, שאם אבא נמצא במחיצתו, אין לילדים כרוכים אחרי האמא, אלא עד היותם בני 4 או 5, בהתאם למידת ההשגה, והם לא נכללים בעירוב של אמא עד הגילאים האלו. ויש אומרים שאם האמא מסרה את הבן לאבא שלו, לא הולך לא איתו עירוב בשבת, דינו כילד מעל גיל 6. ילד מעל גיל 6, דיינו מתחילת השנה השביעית לחייו, כן? אז הוא לא נכלל בעירוב תחומים שמערב את אמו לעצמה, אלא צריך לערב עבורו בנפרד, יש בו כוח לקנות שביתה לעצמו, ולכן הוא רשאי לערב עבור עצמו, כך גם אביו יכול לערב עבורו, ויתרה מזו, אבא שלו יכול לערב עבורו בעל כורחו, כיוון שלא מערבים מרובי תחומים, אלא רק לצורך מצוו, ואבא שלו מחנך אותו בזה למצוות, והעירוב הזה חל, גם כשהילד מערב לעצמו עירוב לכיוון אחר, כלומר כשעירובו של הילד אינו חל, אלא זה של האב. ואם אדם אחר הניח עבורו עירוב, העירוב הוא חל רק מדעתו של הילד, וכמו כן הוא לא יכול לחול בניגוד לרצונו של האב. עד כאן בניין דפרים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מי שטרם החליט אם הוא רוצה עירוב תחומין, הוא יכול לעשות העירוב ולהחליט בשבת עצמה אם הוא רוצה בזה. בשעה שהחליט שהוא רוצה, העירוב חל למפרע מכניסת שבת, אבל כזה מקרה, הוא לא יכול לברך על עשייה של העירוב. אדם יכול לעשות עירוב תחומין עבור אחרים בתנאים הבאים. שכמות המזון תכיל מזון שתי סעודות עבור כל אחד מאלו שעבורם עשה את העירוב, שהוא יזכה להם את המזון על ידי אדם אחר, ושיפרט אחרי הנחת העירוב עבור מי הוא מניח את זה, ושיודיע להם, לפני כניסת שבת. עד כאן בעניין הדפים בלוחה שלמדנו אתמול, כדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, עירוב חצרות משותף. עירוב חצרות משותף לשתי חצרות אפשר לעשות רק שיש ביניהם פתח או חלון שמאפשר מעבר בני אדם או חפצים מזו לזו. שתי חצרות שירבו אסמך פתח שביניהם, והפתח נסתר לפני כניסת שבת, אז כיוון שבכניסת השבת, שהיא שעת תחולת העירוב, היה הפתח סתום, אז ממילא העירוב אז ממילא העירוב לא חל, גם אם ידוע שמלך השבת הוא יפתח מחדש. אבל אם הפתח נסתם רק אחרי כניסת שבת, גם אם הוא לא אמור לפתח עוד לעולם, העירוב מועיל עד לסוף השבת הזאת. ובשון חזל, כיוון שאותרו, אותרו, דהיינו כיוון שאותרה השבת הזאת בכניסתה, אז אותרה כולה. ולכן מותר לתתן חפצים מחצר לחצר בזריקה. מעל המחיצה שהרי הפתח סתום או בדרכים אחרות. ויש אומרים שהטלטול מחצר לחצר אסור, ורק הטלטול בכל חצר לפני עצמה מותר על סמך העירוב הזה. על דעת רוב הראשונים שכדעה הראשונה וכן הלוכה, ואם הפתח עכשיו ונפתח בשבת, לכל הדעות חוזר העירוב לתוקפו המלא. דף היום אתנו דבלי, מה הבדל בין לחם, קולי וקרמל? ואילו ניסים נעשו בשמן המשחו? וכיצד יכול אדם לדעת אם ישלים שנתו. הכך ועוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת קריסוס, דף A. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום רבות החפצים בחיים, הרי מי מאיתנו לא חפץ בחיים? או הצטרפו אלינו ללימוד היומי, ללימוד היומי בספר חפץ חיים. אז בכלל בית מלכות רחילוס, סעיף בטח מלמדים על אופן שהאדם מספר לחברו מה שאמר עליו פלוני. אבל בדברים שאמר אותו פלוני, אין השמעות ברורה של גנות, אלא ניתן לפרש אותם גם אחרת. אז כותב החפץ חיים שאם האדם מספר את הדברים באופן שמשתמע מדבריו, שכוונת פלוני הייתה לגנות, אז בוודאי אסור. אמנם, גם אם הוא אומר על זה באופן שמה שאמרנו שכוונת פלוני לא הייתה לגנות, בכל זאת, אם הוא מכיר בחבר שלו שהוא איש נרגן, דהיינו שהוא תמיד דן את חבר שלו לקו חובה. כל מה שהוא עושה ומדבר, הוא בטוח שיתכוון נגדו, או שיש קצת שנאה ביניהם. גם כן עשו. ובהגעה מסתפק החפץ חיים, מה הדין באופן שהמספר אומר את זה בלשון שמשתמע לשני פנים, והוא לא נוטה לצד אחד יותר מהשני. והשומע הוא לא איש נרגן וכדומה. גם יש לדון למה לא הביא החפץ חיים תוספת את זה גם מלכות לשנורה. האם מותר לספר דבר שיש לו פנים לכאן ולכאן? רבי אורי מוסף מביאים שיש גם מי שכתב בנסיבות חיים, שייתכן שרק ברכילות יש צד שאסור. ולמה? כשהוא מספר את זה לאדם שעליו נאמרו הדברים והם נוגעים לו אישית, ולכן יש חשש שהוא יפרש את זה לגנאי יותר מאשר לשבח. כשאין כבל שנורא שהוא מספר לאדם אחר, אין חשש כזה. מידוך, לכן שהספק שייך באמת גם לגבי לשנורא כמו ברכילות, זה שחפץ חיים הזכיר אותו רק כאן. ולשים רבותיי את חזקות יומית, השלה הקדוש. השלה הקדוש כתב, אוי לום חסד דיבונה. סוף מסכת פסוחים. לכן הוא אומר, יזהר האדם מאוד מאוד, שלא עבור שום יום מימי חייו, בלא איזושהי פעולת חסד, אם בגופו או בממנו או בנפשו, שילמד תורה לאחרים או יזכם במצווה. אז יתנהג עם הקדוש ברוך הוא גם במידת החסד. תסתדר רבותיי בכל יום, לראות איך אנחנו יכולים לעזור לזולתנו ולעשות חסד. בגופנו ובאמנינו, רבו לטייר וסיים ביודו. עד כאן דברנו לנו רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, לכל טוב סלם.